קידושין, דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ו עמוד ב', שורה אחרונה במילים אמר רבה. חתן שמקדש את הכלה בתמר. הוא אומר לה, התקדשי לי בתמר זה. ואז הוא נותן לה עוד תמר, ואומר לה, ובזה. ונותן לה עוד תמר, ואומר לה, ובזה. וכך הוא נותן לה כמה תמרים. אישה מתקדשת, אחד הדרכים, בשווה כסף, שזה כמו קניין כסף. אבל הערך חייב להיות שווה פרוטה. כל תמר היה פחות מפרוטה, שווה פחות מפרוטה. אבל אם מחשבים את כל התמרים יחד, הם שווים פרוטה. אומרת המשנה בדף מ"ו עמוד א', שכיוון שהוא אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, הוא לא אמר על כל תמר לשון התקדשי לי בפני עצמו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו. אלא, הוא אמר על התמר הראשון, התקדשי לי בזו, ואז על שאר התמרים הוא אמר, ובזו, ובזו, ובזו. התנא של המשנה, שהוא רבי שמעון בר יוחאי, סובר שמצרפים את כל התמרים למעשה קידושין אחד, ואם יש בכל התמרים ביחד שווה פרוטה, היא מקודשת. אומר רבי עמי בגמרא, שעל זה נאמרו דברי המשנה, המשך דברי המשנה, שאם היא לקחה כל תמר בשעה שהיא קיבלה אותו ואכלה, אז אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה. מבאר רבי עמי שהכוונה היא לתמר האחרון. התמרים שהיא כבר אכלה, מחשבים אותם כמו הלוואה שהיא חייבת לאותו אדם. הוא לא יכול לקדש אותה בהם. הוא לא נותן לה בעצם עכשיו כלום. אם הוא מקדש אותה בתמרים שהיא כבר אכלה, ואם בסוף היא לא תהיה מקודשת, תצטרך להחזיר אותה. במה הוא מקדש אותה? בתמר האחרון. אם בתמר האחרון, כך מעמיד רבי עמי, שזה הכוונה באחת מהם, הכוונה בתמר האחרון, אם הוא שווה פרוטה, בו היא תהיה מקודשת. אומר על זה רבה, לא שנו, מה ששנינו שכל התמרים הראשונים לא מצטרפים לתמר האחרון, ואם בתמר האחרון אין שווה פרוטה, ובכל התמרים ביחד יש שווה פרוטה, היא לא תהיה מקודשת, אלא דווקא במקרה של המשנה, שהוא אמר לה, התקדשי לי בזו, ונתן לה תמר אחד, ובזו, ובזו. והיא סיימה לאכול את התמרים לפני שהוא סיים את דיבורו, תוך כדי שהוא אומר לה, ובזו היא כבר אוכלת את הקודם, ובזו היא כבר אוכלת את זה שלאחריו. נמצא שכשהוא סיים את אמירת הקידושין, אין כבר את התמרים הראשונים שהוא נתן לה. לכן צריך שבתמר האחרון יהיה שווה פרוטה. אבל אם הוא אמר לה, התקדשי לי באלו, כאן יש לו כמה וכמה תמרים, והוא אומר לה, לפני שהוא מתחיל להגיש בפניה תמר אחרי תמר, הוא אומר לה מראש, התקדשי לי באלו. הוא סיים את אמירת הקידושין שהוא בא וקידש אותה, והתחיל לתת לה תמר אחרי תמר, והיא הולכת ואוכלת, לא מחכה. אז, מכיוון שהוא סיים את דיבורו לפני שהיא התחילה לאכול את התמר הראשון, אפילו אם היא אוכלת אחד אחרי השני, נמי מקודשת. למה? כי כל התמרים הם חלק ממעשה הקידושין. וכי כאכלה, מה שהיא אוכלת את התמרים, מדי נפשה כאכלה. היא אוכלת את התמרים שבהם היא כבר התקדשה. ויש ברייתא ראיה לדברי רבה. תניא כבתי דרבה. אדם אומר לאישה, התקדשי לי בכמה סוגי פירות. אלון, רש"י מביא מה זה הסוג הזה, ברימון ובאגוז, והוא נתן לה את הפירות. הגמרא מכריחה לבאר שמה שכתוב כאן או שאמר לה, זה פשוט פירוש של תחילת הברייתא, איך הוא נותן לה ומקדש אותה באלון, רימון ואגוז. הוא אומר לה, התקדשי לי באלו, וכך הוא נותן לה את כל שלושת הפירות. אם יש בכולן שווה פרוטה, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. רואים כמו דבריו של רבא, שכיוון שהוא אמר באלו, מצרפים את כל התמרים יחד. מקרה נוסף, אם הוא אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, והיא לא אוכלת, מקבלת אחד אחרי השני. אז אם יש בכולם שווה פרוטה, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. אבל אם היא אוכלת, אומר לה, התקדשי לי בזו, נותן לה את האלון, הולכת, אוכלת אותו. נותן לה, אומר לה, התקדשי לי בזו, נותן לה רימון, הולכת, אוכלת. התקדשי לי בזו, נותן לה אגוז, הולכת, אוכלת. התקדשי לי בזו, נטלתו ואכלתו. בזו, נתן לה פרי נוסף, נטלתו ואכלתו. וכן הלאה. ועוד בזו, ונתן לה פרי ואכלה, ועוד בזו, נתן לה עוד פרי ואכלה. במקרה הזה, מכיוון שהוא אומר בזו ובזו ובזו, והוא לא אמר באלו, אינה מקודשת עד שיהיה באחד מהן, ורבי עמי, כמו שכבר פירשנו את דבריו על המשנה, יבאר גם כאן, וכמו שהגמרא גם תגיד בהמשך, הוא יבאר שמה שכתוב כאן עד שיהיה באחד מהן, הכוונה בפרי האחרון, שווה פרוטה, רק אז היא תהיה מקודשת. והגמרא תסביר איך נבאר כאן את סוף דברי הברייתא, לפי דעת רב ושמואל, שהסבירו הסבר אחר בחלק האחרון של המשנה, נגיע לזה בהמשך. בכל אופן, קודם כל הגמרא מוכיחה שהברייתא הזאת היא ראיה לדברי רבא. כי תחילת הברייתא, מה שכתוב, היי, התקדשי לי באלון, ברימון, באגוז. באיזה לשון הוא אמר את זה? היי חידמי. אי לימה, אם נאמר באופן שאי אפשר לומר, דאמר לה, התקדשי לי או באלון, או ברימון, או באגוז. אחד מהם. איך ייתכן לומר, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, והרי הוקה אמר, תכוון לקדש אותה באחד מהם. ואלא תבאר שמדובר כאן, במקרה שהוא אומר לה, התקדשי לי באלון וברימון ובאגוז, והוא רוצה לקדש אותה בשלושתם, אם כן המקרה הזה דומה למקרה השלישי בברייתא. היינו מקרה שהוא אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו. למה צריך להגיד את אותו דבר פעמיים? אלא לאו, וכי לא מוכרח שיש רק הסבר אחד לבאר, שמה שהברייתא מתחילה, התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז, מיד אחר כך היא מפרשת מה היא מתכוונת. או שאמר לה, התקדשי לי באלו. דאמר לה באלו. ואם תשאל, המדיקתני סייפה, הרי כתוב, המקרה הבא, אוי שאמר לה, התקדשי לי באלו, מכלל דרישה, תרצה לבאר שהמקרה הראשון לאו באלו עסקינן. זה לא ייתכן. למה? כי אין לך שום הסבר אחר איך לבאר את תחילת הברייתא. אלא חייבים לומר, פירושיק המפרש, שהמקרה השני מפרש את המקרה הראשון. במקרה הראשון כתוב, התקדשי לי באלון, ברימון, באגוז, ולא מפורש בדיוק מה היה הנוסח. ולכן, מיד אחר כך, מבארים כיצד, כגון דאמר לה, התקדשי לי באלו. ואם כן רואים, שכשאומר לה, התקדשי לי באלו, קודם כל, מצרפים את כל הפירות יחד. אבל, מה יקרה אם היא אכלה? הוא נתן לה את האלון, אם היא עד אכלה אותו. נתן לה את הרימון, מיד אכלה אותו. נתן לה את האגוז, ובזה אין לבד שווה פרוטה. האם היא תהיה מקודשת בזה? מכיוון שהוא אמר לה באלו, מוכח מדברי הברייתא שהיא תהיה מקודשת. למה? כי קטני סייפה, במקרה השני שכתוב בברייתא, לגבי אחד שלא אומר לה, התקדשי לי באלו, אלא התקדשי לי בזו נטלתו ואכלתו. התקדשי לי בזו נטלתו ואכלתו. כל פעם אומר לה, תתקדשי לי בזו, לא באלו, אלא בזו, והיא לוקחת ואוכלת, ואז הוא נותן לה עוד פרי. התקדשי לי בזו, לוקחת אוכלת. התקדשי לי בזו, אז מכיוון שבפרי האחרון אין שווה פרוטה, אז רק אם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת, ולפי רבי עמי צריך להעמיד שמדובר פה באחרון, ואם לאו, אינה מקודשת. ואילו במקרה הראשון, של התקדשי לי באלו, ברישה, לא כמפלג, התנה לא מחלק בין מקרה שבו היא לוקחת את הפרי הראשון ומיד אוכלת, לבין המקרה שהיא משאירה את כל הפירות ומנחת, משאירה אותם כדי שיצטרפו. בין כך ובין כך הם מצטרפים. שמה מינה מוכח מדברי הבית, כמו דבריו של רבה, שכל אחד, לא, בכל מקרה שהוא לא אמר לה, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, אלא הוא אמר לה בפעם אחת, לפני שהוא מתחיל למסור לפירות, התקדשי לי באלו, אז אפילו אם היא אכלה, אחד אחרי השני, כל הפירות מצטרפים, כיוון שנתן לה את הפירות לאחר שהוא סיים את דיבור הקידושין, אז כל פעם כשנותן לה פרי, היא קונה אותו לשם קידושין, וכי כאכלה, בנפשה כאכלה, כשהיא אוכלת, היא אוכלת את מה שהיא קיבלה לשם קידושין, ולכן זה מצטרף לשווה פרוטה שמה מינה, ולפי דברי רבי עמי, אפשר גם לבאר את המשך דברי הברייתא, כמו שהסברנו, הניחה, דברי הברייתא האלה, החלק האחרון של דברי הברייתא האלה, יהיה מובן לדבריו של רבי עמי, שהוא המנדה אמר, שמבאר שמה שנאמר במשנה, בדף מ"ו, שהזכרנו מקודם, הזכרנו בתחילת השיעור, שמקרה שבו הוא נותן לה פרי אחרי פרי, והיא לוקחת כל אחד ומיד אוכלת, ביאר רבי עמי, שמה שנאמר, אם יש באחת מהן שווה פרוטה, מקודשת, מבאר רבי עמי שזה הכוונה בפרי האחרון, ומעמידים שמדובר פה על המקרה אחד לפניו. זאת אומרת, במשנה דיברנו על שני מקרים, מקרה ראשון של אחד שכשהוא נותן את התמר, הוא אומר לה בכל פעם, על כל תמר הוא אומר, התקדשי לי בזה, התקדשי לי בזה, התקדשי לי בזה. במשנה זה כתוב בלשון נקבה, אבל אנחנו רגילים לקרוא לתמר בלשון זכר. התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו. בכל אופן, הרעיון אותו רעיון. הוא נותן לה את התמר, ובכל פעם שהוא נותן, הוא אומר, התקדשי לי בזו. זה מקרה אחד במשנה. המקרה השני, שהוא אומר לה, רק פעם אחת התקדשי לי, ואז הוא אומר, בזו ובזו ובזו. כל פעם שהוא נותן תמר, הוא רק אומר, ובזו. ואחר כך, בסוף כתוב, שאם היא לוקחת כל תמר ואוכלת, אז בשביל שהיא תהיה מקודשת, צריך שבאחד מהתמרים יהיה בפני עצמו שווה פרוטה. אז רבי עמי ביאר, שזה הולך על המקרה השני, שבו הוא אמר ובזו ובזו, הוא לא אמר, התקדשי לי בזו, על כל אחד מהם. ועל זה, אם יש באחת מהם פרוטה מקודשת, הוא ביאר שזה הכוונה בתמר האחרון. אז לפי דעתו, מובן, גם, הוא גם יעמיד את הברייתא באותו אופן, ומאי, מה שכתוב כאן בברייתא שלנו על מקרה דומה, כשהוא אומר לה, התקדשי לי בזו, נטלתו ואכלתו, בזו, נטלתו ואכלתו וכולי, כתוב, אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה, מאי, עד שיהיה באחת מהם שווה פרוטה, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, ככה הוא ביאר במשנה שם, אחינמי גם כאן בברייתא הוא יבאר עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. אז לפי דעתו הכל מובן והכל ברור, התמרים שהיא אכלה, כשהוא אמר לה ובזו ובזו, כל פעם היא אכלה את התמר שהוא נתן לה, כשהוא אמר ובזו, הופכים להיות כמו הלוואה שהיא חייבת לו. כי בעצם לא, זה לא ניתן לה לשם קידושין, כי הרי הקידושין נהיה רק בסוף דבריו. כשהוא סיים את האמירה של הקידושין, רק אז היא מקודשת, ובסוף דבריו כבר חלק מהתמרים היא אכלה, אז הוא לא מקדש אותה בתמרים האלה. הם כבר הופכים להיות כמו מלווה אצלה. שאם היא לא תהיה מקודשת, תצטרך להחזיר אותם. אז במה הוא מקדש אותה? רק בתמר שהיה בזמן סיום אמירתו, שזה התמר האחרון, ואם בזה יש ופרוטה היא תהיה מקודשת. כך גם יבאר רבי ימי את הברייתא, שמדברת על מקרה דומה. לפי רב ושמואל, שהעמידו את סיום דברי המשנה שדיברה על אחת שאוכלת את התמרים כשהיא מקבלת אותם, אומרים רב ושמואל שמה שכתוב שהיא תהיה מקודשת רק אם יש שווה פרוטה באחת מהם, באחד מהתמרים, זה מדבר על המקרה הראשון. דהיינו שהוא אמר לה, התקדשי לי בכל פעם ופעם, בכל תמר ותמר, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו. ובין כך ובין כך, כל תמר זה מעשה קדושים בפני עצמם. ואם כן, רב ושמואל היו חייבים להסביר למה דווקא המשנה דיברה במקרה שהיא אכלה, שצריכים שתהיה שווה פרוטה באחת מהם כדי שתהיה מקודשת ולא מצטרפים לתמרים האחרים. אז ביארו רב ושמואל שמדובר כאן שהיא אוכלת, ואם כן, היינו סבורים, תראה איזה הנאה גדולה יש לה מהתמר, אם יד אכלה את זה, וההנאה שלה הייתה קרובה, אז אולי זה נחשיב את זה כמו שהיה להנאה של שווה פרוטה. ככה ביארו רב ושמואל את דברי המשנה. השאלה היא, לפי דעתם, דמרי תרווה יושם, שניהם אומרים שסיום דברי המשנה של אוכלת, הרי שקאי מדבר על מקרה שהוא הזכיר כל פעם, התקדשי לי על כל תמר ותמר, ואם כן כל מעשה קידושינו בפני עצמו, והחידוש הוא שכשהיא אוכלת, זה יצריך עליי, זה הטענה יצריך לחדש, שאף על פי שההנאה שלה קרובה, אנחנו לא מחשיבים את זה כמו שהיא קיבלה פרוטה, אלא רק אם יש בכל אחד מהם שווה פרוטה היא תהיה מקודשת, אבל בברייתא אי אפשר לבאר ככה, כי אין כאן שום מקרה של פרטים שהוא חילק את מעשה הקידושין, שכל פרי יהיה עליו מעשה קידושין בפני עצמו. הוא לא אמר בשום אחד מהמקרים, התקדשי לי באלון, התקדשי לי ברימון, התקדשי לי באגוז. כל המקרים בברייתא מדברים, אך הכלל לכך חשיב, מדברים בלשון כוללת, או באלו, או בזו, בזו ובזו, אבל אין כאן מקרה שכל פרי יש עליו מעשה קידושין בפני עצמו. פרטי לא כך חשיב, ואם כן, על באיזה אופן הם יבארו את החלק האחרון כאן בברייתא, למה הברייתא אומרת על מקרה שבו הוא אמר לה, התקדשי לי בזו, והיא לקחה ואכלה, בזו לקחה ואכלה וכולי, אנחנו אומרים שאם יש באחת מהם שווה פרוטה, רק אז היא תהיה מקודשת. מה באמת הסיבה? למה לא מצרפים את כל הפירות יחד? הרי זה לשון כוללת. מה ישיבו רב ושמואל? הם יאמרו שהחלק האחרון של הברייתא המעני, לפי מי נשנו הדברים, כמו דעתו של רבי היא. כמו דעתו של רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש מחבר המשניות, דאמר לגבי מקריב קורבן, שחשב מחשבה פסולה. יש כמה סוגי מחשבות פסולות. יכול להיות שהוא חושב, הקרבת הקורבן תהיה על מנת שכזית בשר יאכל, מחוץ לירושלים, חוץ למקומו. צריך לאכול את קורבן, אם הוא נאכל או בעזרה או בתוך ירושלים, אם הוא מחשב על כזית מהבשר של הקורבן שיאכל חוץ למקומו, זו מחשבה פסולה, או חוץ לזמנו, שכזית בשר מתוך הקורבן יאכל אחרי הזמן שלו. אם זה קורבן שנאכל, יש קורבנות שנאכלים ליום אחד, יש קורבנות שנאכלים ליומיים, מחשב שהקורבן יאכל אחרי שלושה ימים, זה מחשבת פסול שפוסלת את הקורבן. דעתו של רבי, שזה לא שונה אם הוא אמר, הרי אני שוחט על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, או הפוך, כזית חוץ למקומו, כזית חוץ לזמנו, ולא שנה, אין הבדל אם הוא אומר, הרי אני שוחט על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו, ועם וב החיבור, וכזית, חוץ למקומו, או הפוך, כזית חוץ למקומו וכזית חוץ לזמנו. בין אם הוא אומר עם וו ביניהם, בין אם הוא אומר בלי וו, פרטה הווי. זה נחשב כמו שתי מחשבות שונות. רש"י מביא את דברי הגמרא שם במסכת זבחים דף למד לעניין מה זה נוגע, לא ניכנס לזה. אבל מכל מקום, לפי דעתו של רבי, כשאדם אומר הרי את מקודשת לי בזו ובזו ובזו, זה כאילו הוא אמר התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, שכל תמר זה קידושין בפני עצמו. ולכן צריך שיהיה בכל תמר פרוטה. באחד מהם על כל פנים, שתהיה פרוטה כדי שתהיה מקודשת. לכן, ברגע שבאחת מהם היה פרוטה, היא מקודשת בו. אמר רב, אדם הלווה כסף לאיזו אישה, ואחרי זמן הוא אומר לה, התקדשי לי במלווה שהלוויתי לך. אפילו אם הכסף של ההלוואה עדיין נמצא ברשותה, והיא לא השתמשה בזה, אינה מקודשת. כי כשלוקחים כסף בהלוואה, הוא מיד נקנה למי שלקח את ההלוואה, ללווה. כדי שהוא יוכל להשתמש עם זה מה שהוא רוצה. המלווה להוצאה ניתנה, זה נחשב כמו שלא. מה שיש לו עם המלווה זה שהוא חייב לו כסף, הוא יצטרך בזמן הפיראון למצוא כסף להחזיר לו. אבל הכסף שהוא קיבל בהלוואה שלו. אז מה בעצם המקדש נתן פה לאישה? כסף שהוא כבר שלה? הוא לא נתן לה כלום, היא לא מקודשת. שואלת הגמרא, אולי נאמר נימה שדבריו של רב שנויים במחלוקת תנאים, כתנאי, כי בברייתא כתוב כך, המקדש במלווה, התנא הראשון אומר, אינה מקודשת. בסדר, כמו דברי רב לכאורה. ויש אומרים, מקודשת. במה הוויכוח? מה אליו? וכי לא נאמר את הדבר המתבקש ביותר שבזה הוויכוח, בהג כמפלגי, התנא הראשון, דמר סבר, כמו דברי רב, שמכיוון שהמלווה שהוא הלווה להוצאה ניתנה, היא קונה לגמרי את כל סכום ההלוואה לעצמה, ועכשיו אחרי זמן כשהוא מקדש אותה עם הכסף של עצמה בעצם, היא לא מקודשת. זו הסיבה שהיא לא מקודשת, כי זה הכסף שלה. ויש אומרים שהיא כן מקודשת, מר סבר מלווה, או מלווה, לאו להוצאה ניתנה. כשבאדם נותן הלוואה לשני, בוודאי הוא מתכוון שהוא ישתמש עם הכסף, אבל הוא מתכוון שלא יבזבז את הכסף. מה ההבדל? להשתמש עם הכסף יכול להיות שהוא יקנה עם זה משהו. מחר כשהמלווה ירצה לגבות את החוב, הוא יוכל לקחת את אותו משהו. תמיד יש משהו ממה לגבות. לבזבז את הכסף זה אומר לשלם עם זה איזה חוב, שלא נשאר שום דבר מהכסף הזה. אולי יש אומרים סוברים שאסור להשתמש עם הלוואה בשביל מטרה של בזבוז, אלא רק שתמיד יישאר איזה משהו שאותו יוכל המלווה לגבות. ואם כן, המעות שהאישה קיבלה הלוואה לא הפכו להיות שלה שתוכל להוציא את זה מן העולם, אלא זה נשאר ברשות המלווה, ותמיד שהוא רוצה לחזור ולגבות, הוא יוכל תמיד לגבות, ויוכל, אם כן, הוא יכול כעת לקדש אותה בכסף הזה. דוחה הגמרא ותסברה, וכי אתה סבור שבזה הוויכוח. תבאר לי אם כן, את המשך אותה ברייתא. אימא סייפה. במקרה הבא, אין ויכוח בין התנא הראשון לבין היש אומרים. ושווים, באיזה מקרה? אם המלווה לא בא לקדש עם הכסף, אלא הוא בא לקנות משהו מהלווה עם הכסף של ההלוואה, במחר, הוא בא לקנות ממנו קרקע, הוא אומר לו, אתה זוכר שהלוויתי לך כסף? עם הכסף הזה שהלוויתי לך, אני רוצה לקנות כעת את הקרקע. והלווה מסכים. מודה התנא הראשון ליש אומרים, שהמלווה הזה קנה את הקרקע, עם המאות של ההלוואה עדיין נמצאים, ולא הוציאו אותם. ואם אמרת שלפי דעת התנא הראשון, לעניין קידושין, הסיבה למה היא לא מקודשת, כי היא קנתה את הכסף של המלווה להוצאה, כי לזה היא ניתנה, אם כן, במחר, במה היא קנה? במה הוא קונה? את הקרקע? הרי הכסף של הלוואה שייך לבעל הקרקע, ללווה. ובאיזה כסף המלווה קונה ממנו את הקרקע? למוכח שלא בזה הוויכוח. כי אם בזה היה הוויכוח, הם היו צריכים להתווכח גם לעניין מחר. אלא במה הוויכוח? אמר רב נחמן, האמור המפורסם רב הונה, שהיה חבר של רב נחמן, חברין, מוקים לה במי לאוכרי. מעמיד את הברייתא במקרה אחר. זה לא הכוונה שהוא בא לאחת שהוא נתן לפעם הלוואה ואומר לה, את זוכרת שהלוויתי לך כסף? עכשיו אני רוצה לקדש אותך עם הכסף הזה. לא במקרה הזה מדובר כאן. ואחר במאי הסכינן כגון שאמר לה, התקדשי לי במנה. קחי מהזוז שזה מנה. ובזה תתקדשי. והיא לוקחת, לשם קידושין, סופרת את הכסף, ונמצא שחסר שם דינר מתוך המאה. נמצא מאה דינרים, מנה, חסר דינר. במילים אחרות, 99 דינרים היו שם. הוא אומר, את יודעת מה? בסדר, אני אתן לך עוד דינר, אל תדאגי. בוא נשמור את זה חוב. וזה הוויכוח. דעת התנא הראשון, מר סבר, היא יודעת שלעולם היא לא תבוא אליו לדרוש ממנו שייתן את הדינר הנוסף. כי היא מתביישת. כסיפה למילתה למטבי. ולכן, היא לא סומכת את דעתה להתקדש. היא לא סומכת עליו שהוא ייתן לה עוד דינר, כי היא לא תלך לבקש ממנו. ולכן היא לא מקודשת. כי הוא קידש אותה במנה שלם, ב-100 דינרים. ודעת היש אומרים, מר סבר, מה? תתבייש? למה? הרי זה דבר שחייבים לה. והיא יודעת שהיא לא תתבייש. לא כסיפה למילתה למטבי. ולכן היא גומרת בדעתה להתקדש לו ב-99 דינרים, על סמך משהו מתחייב להשלים לה את הדינר ה-100. ולכן היא מקודשת. שואלת הגמרא, ואם זה ההסבר בוויכוח, אלא דאמר רבי אלעזר. מקרה שבו אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה, 100 דינרים. ובסוף מה הוא נותן לה? דינר אחד. אומר רבי אלעזר, היא מקודשת, כשהיא מוכנה לקחת, והיא לוקחת את הדינר. ומה עם ה-99 דינרים הנוספים? הוא ישלים לה את זה, מחיו בזאת השם, באורך ימים ושנות חיים, באושר ואושר, הוא ישלים לה את זה במשך השנים. מה? למה? אתה רוצה לומר לי עכשיו, שבוויכוח תנאים אמר לשמעתי? שהתנא הראשון בברייתא לא מסכים עם הדברים האלה, ולפי דעתו היא אינה מקודשת, כי מתביישת, אם היא מתביישת לבקש דינר אחד, כל שכן שתתבייש לבקש 99 דינרים? אמרי לא, זה לא כל שכן בכלל. בשביל דינר אחד, היא מתביישת לבקש, אבל עם 99 דינרים היא לא מתביישת. מנה חסר דינר, אם היא תצטרך רק דינר אחד לבקש, היא מתביישת. כסיפה לה מילתה למטבי. מה שרבי אלעזר אמר, שהיא מקודשת, מדובר במנה חסר 99. הוא נתן לה בסך הכל דינר אחד מתוך המנה. צריך להשלים עוד 99, בזה היא לא מתביישת לבקש. לא כסיפה למילתה למטבי, היא לא מתביישת לבקש מנו סכום כזה. אז אם כן, נמצא שמה שניסינו לומר, שדבריו של רב שנויים במחלוקת תנאים, הם לא שנויים במחלוקת תנאים, כי הוויכוח בברייתא מדבר על מקרה אחר. אז אם כן, אנחנו נשארים עם דבריו של רב, אדם שהלווה כסף לאישה, ואחר כך הוא אומר לה, התקדשי לי בהלוואה שהלוויתי לך, והכסף עדיין אצלה, אבל אומר רב, היא כבר זכתה בכסף, כי מלווה להוצאה ניתנה, ולכן היא אינה מקודשת, הוא לא יכול לקדש אותה בכסף שלה. ועל זה עכשיו מביאה הגמרא קושייה, מי טיבי, האומר לאישה, התקדשי לי בפיקדון שיש לי בידך. הפקדתי אצלך שעון זהב משובץ ביהלומים, כעת תתקדשי לי בזה. והיא הלכה, סוף סוף זה הופך להיות שלה, ומצאתו, יותר נכון שהיא לא מצאה. היא בעצם נודע לה שזה נגנב, או שזה נאבד. אז אם נשתייר עימנו, שווה פרוטה, איזה מחוג, הגנה ושיר, שהוא שווה פרוטה, זהב טהור, כנראה שווה קצת יותר מפרוטה, אז היא מקודשת. ואם לאו, אם לא נשאר שם מהפיקדון אפילו לא שווה פרוטה, אינה מקודשת. זה במקרה של פיקדון, ובמקרה של הלוואה. אמר לה, התקדשי לי במלווה שיש לי בידך, היא באה לבדוק את הסכום של ההלוואה, והיא רואה שמישהו גנב את הכסף או שזה נאבד. אף על פי שלא נשתייר ממנו אפילו שווה פרוטה, היא מקודשת. במה? בענת מחילת מלווה. עד עכשיו היה לה עול שרבץ על כתפיה, שהיא חייבת להחזיר ולפרוע את החוב שהיא לקחה. כעת הוא מקדש אותה במחילת החוב, ולכן היא תהיה מקודשת. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, מלווה, הדין שלו כמו פיקדון. הרי הוא כפיקדון שרק אם נשתייר שווה פרוטה היא מקודשת, לא בענעת מחילת המלווה. עד כאן לא פליגי, לא היה ויכוח בין התנא הראשון לבין רבי שמעון בן אלעזר, אלא דעת התנא הראשון מר סבר שהיא מתקדשת במחילת המלווה, אף על גב דלא נשתייר ממנה שווה פרוטה. אף על פי שאין לה כעת אפילו פרוטה אחת מהסכום של ההלוואה שהיא קיבלה. אבל מחלו לה על החוב, בזה היא מתקדשת. בדעת רבי שמעון בן אלעזר, מר סבר, לא. רק אם נשתייר ממנה שווה פרוטה כמו בפיקדון, אין, אז היא תהיה מקודשת. ואם לא נשתייר ממנה שווה פרוטה, היא לא מקודשת. אבל, דכולי עלמא, הם שניהם יודעים שאם נשאר פרוטה, מתקדש במלווה שנשאר פרוטה, היא בעין, ודאי שהיא מקודשת. איך אומר רב המקדש במלווה? אינה מקודשת. אמר רבה ותסברה, וחטא סבור שהברייתא הזאת מדויקת. המתרצת? אתה לוקח מהברייתא הזאת ומביא ממנה קושייה על רב? המשבשת היא. הברייתא הזאת אי אפשר להבין אותה. היא בוודאי נשנתה בטעות, יש בה איזושהי טעות. בואו ננסה להבין את הברייתא, לפני שבכלל מקשים ממנה על דבריו של רב. דיברנו על זה שאם הוא מקדש אותה בפיקדון, היא מוצאת שנגנב או נאבד, אבל נשאר פרוטה מהפיקדון היא מקודשת. היי פיקדון יחידה מי? מה היה ההסכם שלהם כשהוא נתן לה את הפיקדון לשמור עליו? אם מדובר שהיא לקחה על עצמה אחריות, דקביל עלי אחריות, אם נגנב, נאבד, אני אשלם לך מה שנתת, היינו מלווה, אז הדין אמור להיות כמו הלוואה, כי אם נגנב הפיקדון, כעת יש לה חוב לשלם למקדש, למפקיד. וכמו שהתנא הראשון אמר שבמלווה אפילו אם לא ישתייר פרוטה היא מקודשת, גם בפיקדון היה אמור להיות את אותה הלכה לפי דעתו, כי הוא מוכל לה על החוב הזה, היא אמורה להיות מקודשת לפי דעתו. ואם מדובר פה בכזה פיקדון, זה לא קביל עלי אחריות, לא קיבלה על עצמה אחריות שאם הוא יגנב או יעבד היא תצטרך לשלם, ולכן היא אינה מתקדשת כשלא נשאר מנושבי פרוטה, כי אין פה במה לקדש אותה, כי היא לא חייבת לו כלום, אלא אם כן נשארה פרוטה. אבל אם היא כן קיבלה על עצמה אחריות, אתה תעמיד ותבאר שהיא כן תהיה מקודשת, גם אם לא נשאר שווה פרוטה, כי זה כמו הלוואה שלפי דעת התנא הראשון היא מקודשת. היא אך, אם כן, למה מפיקדון אתה עובר להלוואה? בפיקדון עצמו יש מקרה שזה יהיה כמו הלוואה. אז הטענה סייפה, עד שהטענה הראשון במקרה השני, יש מקרה של פיקדון ויש מקרה אחר. הוא מדבר ישר על מקרה של מלווה. שעל זה אף על פי שלא נשתער מנשווה פרוטה היא תהיה מקודשת. למה אתה צריך לעבור למקרה של מלווה? תישאר עם המקרה הראשון שדיברת עליו של פיקדון, ונפלוג וניתנה בדידה, תחלק בפיקדון בין שני מקרים. אם לא קיבלה עליה אחריות על הפיקדון, נגנב או נאבד, היא לא חייבת לו כלום, במה הוא בדיוק מקדש אותה? בכלום, היא ודאי לא מקודשת. נשאר פרוטה, מקודשת. באמת דברים אמורים, שלא קיבלה עליה אחריות, אבל אם היא כן קיבלה עליה אחריות, אז זה בעצם כמו מלווה. אף אגב, זה לא נשתער אם מנשווה פרוטה, היא תהיה מקודשת לפי דעת התנא הראשון. כמו שהוא דיבר לעניין מלווה, למה הוא צריך לשנות מפיקדון למלווה? שישאר עם המקרה של פיקדון. אלא מזה שהוא עבר למקרה של מלווה, חייבים להעמיד את תחילת הברייתא במקרה שהיא קיבלה עליה אחריות על הפיקדון. ועל זה בברייתא כתוב שאם לא נשאר ממנו שווה פרוטה, אף על פי שהיא חייבת עכשיו להחזיר את הפיקדון שהפקידו אצלה והיא קיבלה עליו אחריות והוא כעת נגנב או נאבד, יש לה חוב כעת למפקיד שהוא כעת הוא המקדש. ואם כן, החוב הזה הוא כעת אצלה כמו מלווה. בכל זאת, אם הוא מקדש אותה בזה, היא אינה מקודשת. רק אם נשתער שווה פרוטה שלא נגנב או נאבד מהפיקדון והוא עדיין ברשותה, ובזה הוא מקדש אותה בזה, היא תהיה מקודשת. ואם כן, איך תתרץ את המשך הברייתא? למה במלווה כתוב שאפילו אם לא נשאר פרוטה היא מקודשת? איך ייתכן? באמת חייב להיות שזה שיבוש. וצריך לנסח את דברי הברייתא בצורה הזאת. ובמלווה, אף על פי שנשתייר מנשווה פרוטה, אינה מקודשת. ממש כדברי רב. רגע, נשאר פה פרוטה. מה נשאר פרוטה? נשאר פה אלף אלפי פרוטות. היא לא מקודשת. במה אתה מקדש אותה? במה שלה? הרי ברגע שנתת לה את ההלוואה, זה ניתן לה להוצאה. זה הפך להיות שלה. כמו דברי רב, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, מלווה הרי הוא כפיקדון. ונשאר מנשווה פרוטה, היא תהיה מקודשת. שואלת הגמרא, נו. אז רגע, רב אמר רק מודעת התנא הראשון? מה, הוא פשוט דיבר על מקרה שיש עליו ויכוח והכריע כמו אחד מהשיטות? במה היא כמיפלגי? מה בעצם הוויכוח כאן בין התנא הראשון לבין רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר? אם הוויכוח הוא שרק תנא הראשון סובר שהמלווה ניתנה להוצאה ולכן אי אפשר לקדש אותה בחוב שהיא חייבת על ההלוואה, ועל זה בא רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר לומר שאפשר? למה? כי המלווה לא ניתנה להוצאה אלא היא צריכה לשמור שהוא לא יתבזבז כדי שתמיד המלווה יהיה לו ממה לגבות ונמצא אם כן שזה עדיין ברשותו ולכן הוא יכול לקדש אותה? אם כן, עדיין יש כאן קושייה על רב נעימה כתנאי, מה אתה רוצה לומר שדבריו נשנו והוא אומר דעה מבין שתי דעות שיש בין תנאים? כך מבאר רשי, ולכן אמר רבה חייבים לבאר את הוויכוח בצורה אחרת. באיזה צורה? אז הוא מספר רבא מה הוא שמע, איך הסבירו, ומה הוא הקשה, ולכן איך הוא הסביר. השכחתינו לרבנן בבי רב, אני פגשתי תלמידי חכמים בבית המדרש, דיאת וויקה אמרי, שהם הסבירו בצורה כזאת. הם נכנסו פה, להבדל אם האישה שקיבלה את ההלוואה התחילה להשתמש עם הכסף. אם היא התחילה להשתמש עם הכסף של ההלוואה, כולם מסכימים שהיא קנתה על ידי זה את המעות של ההלוואה והם כעת שלה, והמלווה לא יכול כעת לקדש אותה בהם. וכמו דברי רב, בזה אין ויכוח. רק מה? באיזה מקרה הוויכוח בברייתא? כשהיא לא הוציאה אפילו פרוטה אחת. ואם כן, מאות, והוויכוח שלהם זה מאות שניתנו בהלוואה, והלווה עוד לא הוציא מהם אפילו פרוטה אחת. האם הם ברשות בעלים לעניין שהוא יכול לחזור בו מההלוואה, והוא הדין שגם הלווה יהיה לו זכות שאם יהיה סיבה שהמאות האלה ייפסדו מחמת אונס לא יצטרך לשלם, כי המאות עדיין ברשות המלווה, וזה הוויכוח. במלווה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין לא נוצין כמיפלגי. הברייתא מדברת כשהלווה לא הוציא אפילו פרוטה אחת, לא התחיל להשתמש עם ההלוואה. האם כשהוא לקח הלוואה מהמלווה והוא לא התחיל להשתמש עם זה, ההלוואה עדיין נחשבת שהיא ברשות המלווה, ולכן הוא יכול להגיד, לא, לא, בסוף אני רוצה שתחזיר לי את הכסף, אני לא יכול בסוף להלוות, האם הוא יכול לעשות את זה? ואם כן, בעצם בגלל שהוא יכול לחזור בו, זה אומר שזה עדיין ברשותו, והלווה לא מתחייב באונס, אם יקרה איזה אונס, לשלם לו את הכסף? וזה הוויכוח. דעת תנא קמא, מר סבר, מיד שהלווה קיבל את הכסף, מלווה ברשותו של הלווה קיימה. והמלווה עכשיו לא יכול לחזור בו. לא, הכסף כבר שייך ללווה עד שהוא יחזיר. ולכן הוא הדין שאם יהיה איזה אונס, לאונסין הלווה מתחייב לשלם. כי זה עכשיו, הוא לקח הלווה, הוא חייב להחזיר, לא משנה מה קרה עם הכסף. ולעניין קידושין, כיוון שהכסף כעת כבר שלה, אם היא זאתי שלקחה את ההלוואה, הוא לא יכול לקדוש אותה בכסף שלה. ומה דעת רבן, רבי שמעון בן אלעזר, שמע משום רבי מאיר? הוא סבר, אם היא עדיין לא התחילה להשתמש עם ההלוואה, ההלוואה עדיין ברשות המלווה. מלווה ברשות בעלים קיימה, ולכן היא גם לא מתחייבת באונס, אם יקרה איזה אונס בכסף, שהוא יאבד או יגנה וכדומה. הוא עדיין לא עונסין שהיא פתורה. אז אצל מי הכסף נמצא עדיין, עד שהיא מתחילה להשתמש בו? אצל המלווה, שהוא כעת המקדש. יש לו במה לקדש, היא תהיה מקודשת. ככה שמע רבא את תלמידי בית המדרש מדברים ומסבירים את הברייתא. ואז הוא התערב. ואמינא להו ענה. אמרתי להם, לא זה הפירוש. בזה הם ויכוח לעניין שהלווה, מיד כשהכסף הגיע לידו, אפילו שלא התחיל להשתמש בפרוטה אחת, הוא מתחייב באונסין. בזה כולי עלמא לא פליגי, אין בזה ויכוח. ברשות לווה קיימי, ודאי שברגע שהוא קיבל את הכסף, הוא מתחייב באונס, שאם זה ייפסד על ידי אונס, הוא מתחייב לשלם למלווה. מה איתם? למה כל כך פשוט שהוא מתחייב? כי זה לא פחות, לא גרעה, ממקרה שבו האדם שואל חפץ מחברו. מה שאלה, כשאדם שאל חפץ, דעת רבינה, את אותו חפץ הוא מחזיר. בכל זאת, אם קרה הפסד לחפץ, אפילו באונס, השואל חייב באונסין, מיד שהוא לקח את החפץ, אפילו שהוא לא התחיל להשתמש בזה. אז מעות של מלווה, שלוקחים את המעות האלה ומחזירים מעות אחרים, אם כן, המעות האלה אמורים בסוף שהוא ישתמש בהם ויביא מעות אחרים. לא כל שכן, שהם נקנים לו מיד להתחייב עליהם אם הם ייפסדו על ידי אונס. ובמה הוויכוח? אלא הכה, בשאלה, לעניין אם המלווה יכול לחזור בו. הוא נתן לך כבר את ההלוואה, בסוף הוא עושה חשבון רגע, אבל איך אני מכסה את החוב ההוא, ואיך אני משקיע את ההשקעה הזאת, אני צריך את הכסף בסוף. הוא רוצה לחזור בו, אתה יודע מה, קח ממישהו אחר, אני אתן לך פעם אחרת הלוואה. האם הוא יכול לחזור בו? האם המלווה ברשות הבעלים לעניין זה שהוא יכול לחזור בו מההלוואה? זה הוויכוח ביניהם, זה עיקה ביניו. רבי שמעון בן אלעזר מביא את דעת רבי מאיר, שהמלווה יכול לחזור בו. כל זמן שהלווה עוד לא התחיל להשתמש בכסף. וכיוון שכך, המעות נחשבות ברשותו, הוא יכול לקדש בזה אישה, הוא יכול לקדש במעות אותה. אבל התנא הראשון סובר שברגע שהכסף עבר לרשות הלווה, המלווה כבר לא יכול להתחרט. אם כן, הכסף כבר נמצא אצל הלווה, במקרה שלנו האישה, ולכן הוא לא יכול לקדש אותה בכסף שכבר שלה. הכסף הזה לא ברשותו, ולכן היא אינה מקודשת. שואלת הגמרא, לפי ההסבר של רבא, שהוויכוח הוא כשהמלווה רוצה לחזור בו, אם הוא יכול לחזור בו לפני שהלווה התחיל להשתמש עם ההלוואה. אלא הדה אמר אבונה, לגבי שואל, ששאל קורדום כלי שמבקעים בו עצים מחברו, והוא סיכם לזמן מסוים. האם המשאיל יכול לחזור בו? אומר אבונה, אם כבר השואל ביקה בו, התחיל להשתמש בו, אז קנאו, דהיינו, הוא זכה בחפץ, בקורדום, למשך הזמן שהם סיכמו, והמשאיל כבר לא יכול לחזור בו. אבל אם לא ביקה בו, אם השואל עוד לא התחיל להשתמש בקורדום, אומר רב הונה כדבר פשוט, שהמשאיל יכול לחזור בו, והשואל לא קנאו. למה כתנאי אמרה לשמעתי? מה, אתה רוצה לומר שדבריו נשנו רק כמו דעת רבי שמעון בן אלעזר, שסובר לגבי מלווה, שהוא יכול לחזור בו לפני שהלווה התחיל להשתמש עם ההלוואה? אבל לפי דעת התנא הראשון, שסובר לעניין מלווה, שברגע שהלווה קיבל את ההלוואה, הוא כבר לא יכול לחזור בו, גם כאן, אפילו שהשואל עוד לא השתמש בקורדום, כבר המלווה, המשאיל לא יכול לחזור בו? דוחה הגמרא לא. דבריו של רב הונא מוסכמים. עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח בין רבי שמעון בן אלעזר לבין התנא הראשון, כל הוויכוח אינו אלא במלווה. למה? משום דלא אדרא, בעינה, אתה לא אמור להחזיר את הכסף של הלוואה האלה בעצמם, אתה משתמש בהם ומחזיר כסף אחר. מכיוון שעצם לקיחת הכסף של ההלוואה כבר נותנים לך זכות להוציא אותה מיד, אז סובר התנא הראשון בברייתא, שכבר הלווה זכה והמלווה לא יכול לחזור בו. אבל כלי שניתן בשאלה, שהחפץ עצמו חוזר למשאיל בסוף ימי ההשאלה, דעד רבי הינא, בזה דברי הכל, רק מתי שהשואל ביקה בו, התחיל להשתמש בו, הנה, אז הוא קנה, אבל כל מן שהוא לא השתמש בו, לא ביקה בו, לא קנאו. כל מקום נמצא שגם דברי הברייתא האלה, שבנו כאן, אין מהם קושייה על רב, וגם הוויכוח בין התנאים כאן לא, הוויכוח הוא לא בהלכה שאמר רב, אלא דבריו של רב יכולים באמת להיות מוסכמים על כל דברי התנאים. שואלת הגמרא, נימה, אולי נאמר שדבריו של רב הם נשנו בוויכוח של התנאים הבאים שנאמרו בברייתא הבאה. הברייתא מדברת על מקרה שבו אדם אומר לאישה, התקדשי לי בשטר חוב. מה זאת אומרת בשטר חוב? הוא הלווה כסף למישהו, אותו מישהו חייב לו עכשיו לפרוע את החוב, במקום שהוא יפרע לי, הוא יפרע את זה לך, אני מקדש אותך בשטר חוב הזה. או שהיה לו מלווה ביד אחרים, והוא כתב שטר הרשאה, לה עליהם, ובזה הוא מקדש אותה. גם במקרה הזה מדובר שהוא פשוט מקדש אותה בחוב שחייבים לו. במקום שיהיו חייבים לו, יהיו חייבים לה. רבי מאיר אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. השטר חוב, מה שנאמר, המקרה הראשון בברייתא. היחידה מי, על איזה שטר חוב מדובר? היא לימה, אם מדובר כמו שהסברנו, שטר חוב דה אחרים, שאחרים חייבים לו כסף. היינו מלווה ביד אחרים, במה זה שונה מהמקרה השני? אל עליו, וכי לא חייבים לפרש, שמדובר כאן, מקרה אחר, שהיא הלווה, והוא מקדש אותה בשטר חוב שלה, דידה, הוא מחזיר לו את השטר חוב שהיא נתנה לו, והוא מוותר לה על החוב. ובזה הוויכוח, ומקדש במלווה, כמיף לגי. רבי מאיר סובר מקודשת, חכמים סוברים אינה מקודשת. מה, אתה רוצה לומר שרב אמר את הדין שלו בכזה דבר ששנוי במחלוקת תנאים? תרץ את הגמרא, לא. לעולם גם החלק הראשון בברייתא מדובר בשטר חוב שאחרים חייבים לו, זה אחרים. ואם כן, שאלנו, אם כן, מה ההבדל בין המקרה הראשון למקרה השני? ההבדל הוא מאוד פשוט. הכה במלווה בשטר ובמלווה על פקע מפלגי. הוויכוח הוא גם במקרה שהוא מקדש אותה בחוב שאנשים חייבים לו והם כתבו על זה שטר, במקרה אחר שהוא מקדש אותה בחוב שאנשים חייבים לו שלא כתבו על זה שטר, מלווה בעל פה. במה הוויכוח? אומרת, יש פה ויכוח על שני המקרים, גם במלווה בשטר וגם במלווה בעל פה. אז במלווה בשטר, במה הפליגי? במה תלוי הוויכוח בין רבי מאיר לחכמים? בפלוגתא דרבי, דרבי ורבנן כמפלגי. הוויכוח הוא באותו ויכוח שיש בין רבי לבין רבנן. דתניא ברייתא. אדם פונה לחברו שיש לו אנשים שחייבים לו כסף, והוא מבקש ממנו לקנות אחד החובות. תמכור לי שטר חוב שיש לך, שאנשים חייבים לך. מישהו חייב לך 1,000 זוז, אני משלם לך עכשיו 700 זוז, תמכור לי את השטר הזה, אני כבר אטפל בפיראון החוב, אני אלך לגבות ממנו. שאלה היא האם צריך לכתוב איזה שטר שהוא מוסר את השטר חוב הזה לקונה. האם הוא צריך לכתוב לו על איזשהו שטר שהוא מוכר לו את החוב? לפי דעת רבי, לא. אותיות נקנות במסירה. מעביר את השטר חוב לידי הקונה, וברגע שהשטר נמצא בידי הקונה, זה אומר שהוא כעת בעל החוב, והוא יכול לגבות את החוב מהלווה. וחכמים אומרים, בין שכתב המוכר שטר מחירה לקונה על השטר הזה, והוא רק לא מסר את זה עדיין לקונה, בין שהוא מסר לו רק את השטר חוב, אבל הוא אפילו לא כתב לו שטר מחירה, לא קנה. במילים אחרות, אתה רוצה למכור שטר חוב שלך לקונה, הוא אינו קונה עד שיכתוב המוכר שטר מחירה וימסור את השטר החוב לידי הקונה, ורק מאז הוא בעלים על החוב והוא גובה את החוב. זה הוויכוח בין רבי לבין רבנן. בוויכוח הזה נחלקו רבי מאיר וחכמים לעניין אדם שאומר, התקדשי לי בשטר חוב, שלפי רבי מאיר מקודשת ולפי חכמים אינה מקודשת. מדובר כאן שהמקדש מסר לאישה את השטר רחוב שיש לו על אחרים, אבל הוא לא כתב שטר מחירה על זה. רבי מאיר, איטלי, דרבי, הוא סובר כמו רבי שלא צריך שטר. ולכן היא קנתה את החוב והיא מקודשת. ומר, דעת חכמים, לאיטלי דרבי, לא מסכימים. לפי דעתם צריך שטר. אותיות אינה נקנות במסירה. כמו דעת חכמים. ואם היא לא קנתה את השטר, אז היא לא קיבלה כלום, ולכן היא לא מקודשת. עוד הסבר לבאר את הוויכוח רבי מאיר וחכמים לעניין מלווה בשטר, שהוא מקדש אותה במלווה בשטר שאחרים חייבים לו. איבא את אימא. דיקול על מלט לו דרבי. גם רבי מאיר לא סובר כמו דעת רבי. ובאמת חייבים לכתוב שטר מחירה כשמעבירים שטר הלוואה מאחד לשני. ומדובר כאן שהוא כתב לה באמת שטר מחירה על השטר שהוא נותן לה כעת, שטר הלוואה של, שמישהו אחר חייב לו, הוא כתב לה שטר מחירה שהוא מעביר את זה כעת אליה, ובזה הוא מקדש אותה. ואם כן, למה לפי דעת חכמים היא אינה מקודשת? הכה בדרב פאפה כמפלגי. הוויכוח הוא בדברי רב פאפה. דאמר רב פאפה, היי מן דזבין שטרה לחברי. אדם מוכר שטר שאחרים חייבים לו כסף, וזה השטר שהם נתנו לו, מוכר את זה למישהו אחר. צריך למכתב לי, הוא צריך לכתוב לו בשטר קניין שהוא מעביר את החוב לשני, קני לך ובכל שיעבודי. תקנה את השטר עצמו, ואת כל השיעבודים שיש לי על הלווה, מחמת החוב שכתוב בשטר. משהו היה משועבד עד עכשיו, אליי מי עכשיו הוא משועבד אליך? הרי כשבאנם מלווה כסף לחברו, והוא כותב שטר, עם כל הלכות שטר, עם עדים וכל מה שצריך, כל הנכסים של הלווה משועבדים כעת למלווה. בפרט אם הוא עוד כתב שכל נכסיו משועבדים. אז יש כאן שעבודים שהלווה משועבד למלווה. אומר רב פאפה, חלק מכתיבת שטר מחירה של שטרי חוב, השטר מחירה חייב שיהיה כלול בו וכתוב בו שמוכרים גם את השיעבודים שהלווה משועבד למלווה עם המחירה של השטר החור. וכאן מדובר שהוא לא כתב את זה בשטר. לא כתבו שגם השיעבודים עוברים לאישה. אז לפי רב פאפה היא לא קנתה את השטר. ובשטר כזה הוויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר. דעת חכמים, מר, איתלי דרב פאפה, סוברים כמו דעתו. וכיוון שאין כאן בשטר מחירה גם של השיעבודים, שהלווה משועבד למלווה, אז השטר הזה פסול, היא לא קיבלה כלום, ואם כן היא לא מקודשת. ורבי מאיר, לטלי דרב פאפה, הוא לא מסכים שצריכים גם לכתוב שהשיעבודים עוברים לקונה. אז לכן אפילו שלא כתוב, זה מחירה טובה, אז הוא קידש אותה בחוב שחייבים לו, בשטר חוב שחייבים לו, אז היא מקודשת. והיא באה את אימא, הסבר שלישי מה הוויכוח. דכולל מעית לו, דרב פאפה. כולם מסכימים עם דברי רב פאפה שחייבים לכתוב שמוכרים את החוב עם השיעבודים של הלווה, שהוא משועבד למלווה. ומדובר שכתבו את זה. ואחר כאן, בדין של שמואל, הוויכוח, בזה כמפלגי, דאמר שמואל, שמואל אומר הלכה כזאת, המוכר שטר חוב לחברו, המלווה, שהלווה חייב לו כסף, וכתב לו שטר, הולך ומוכר את השטר הזה למישהו אחר, לקונה. אותו קונה, כעת, חייבים לו את הכסף, אבל הוא לא זה שהלווה את הכסף. מי הלווה? המלווה, המוכר שמכר את השטר, הוא הלך ומחל על החוב ללווה. אחרי שהוא מכר את השטר חוב לחברו, חזר וחזר ומחלו, מחל ללווה. מחול. וכעת, הקונה שקנה את השטר, אין לו מה לעשות עם השטר. הוא לא יכול לגבות איתו. ואפילו היורש של המלווה, המלווה מת והשאיר יורש, הוא יכול למחול על ההלוואה שאבא שלו או המורי שלו הלווה. ובזה הוויכוח. חכמים, דמר איתלי דשמואל, הם סוברים כמו דבריו. המלווה יכול למחול על החוב, גם אחרי שהוא מחר את זה למישהו אחר. ומכיוון שהיא יודעת שמה שהוא מקדש אותה בשטר חוב שמישהו חייב לו, הוא יכול מחר למחול לאותו בעל חוב, לאותו לווה, והלווה לא יחזיר לה כלום, היא לא מוכנה להתקדש. היא לא סומכת דעתה להתקדש בזה, ולכן היא לא מקודשת. ורבי מאיר, לטלי דשמואל, הוא סובר שאין דבר כזה למחול חוב שכבר מחרת למישהו אחר. ולכן, גם אם המלווה ימחל ללווה, הלווה יהיה חייב לשלם לקונה שקנה את שטר החוב. לכן סומכת דעתה והיא מתקדשת. והיא בהתאם ההסבר נוסף. מה הוויכוח חכמים ורבי מאיר לעניין מקדש בשטר החוב? והיא בהתאם, דכולה אלמא איתלהו דשמואל. באמת, גם רבי מאיר מודה שמלווה יכול למחול על החוב, גם אחרי שהוא מחר את זה למישהו אחר. ואחה, באמת הוויכוח הוא, האם האישה סומכת דעתה כשמקדשים אותה בשטר חוב, או שהיא חוששת אולי מחר המקדש ימחל על החוב. וזה כמפלגי. רבי מאיר סובר, אישה סמכה דעתה, היא לא חוששת שמחר הוא יבוא וימחל על החוב. מימר אמרה, לא שוויק. לי, לדידי, הוא מחל לי לאחריני. אם הוא עכשיו מקדש אותה, הוא לא ילך ויעזוב לתת לה את הכסף, שהם בעצם איש ואישה, בשביל למחול למישהו אחר, שלא קשור למשפחה הזאת, לא קשור אליהם. וחכמים, מר סבר, אישה נמי לא שמחה דעתה. חוששת שהוא ילך וימחול את זה מחר ללווה. זה הוויכוח לעניין מקדש בשטר חוב, במלווה בשטר. אבל אמרנו שהוויכוח של חכמים ורבי מאיר זה גם במלווה בעל פה. במה היא פליגה, במה תלויה המחלוקת. בדבריו של רב הונה שאמר בשם רב. דאמר רב הונה אמר בשם רב. אדם אומר לחברו, נכון פעם נתתי לך מנה שתשמור? מנה שיש לי בידך, אני מבקש ממך תנאו לפלוני. עכשיו, הוא נמצא, זה ש... הפקיד את הכסף אצל השומר, השומר נמצא, וגם זה שאמור לקבל את המנה גם נמצא כאן. במעמד שלושתם, מקבל המתנה, קנה. כך אומר רב הונא בשם רב. ובזה הוויכוח. מר סבר דעת חכמים, כי כאמר רב, מה שהוא אומר שזה מועיל, הנמילי בפיקדון, זה דווקא נאמר, כשהפקדת אצל אחד מנה פיקדון, והוא שומר כעת על הפיקדון, מועיל במעמד שלושתן להעביר את זה למישהו אחר. אבל מלווה שהלווית על הלווה, אתה לא יכול במעמד שלושתן להעביר את זה למישהו אחר ולומר ללווה, תיתן את זה לפלוני, במקום לתת את זה לי. ולכן, ברגע שהוא מקדש אותה במלווה בעל פה, הוא אומר ללווה, במקום לתת את זה לי, תיתן את זה לה, זה לא עובר אליה. הוא לא באמת חייב לה. אז לכן היא לא מקודשת. אבל רבי מאיר סבר שהדברים האלה נאמרו גם במלווה. לא שנה במלווה ולא שנה בפיקדון. אפשר לקנות במעמד שלושתן. אז אם כן היא זכתה בחוב, אז הוא קידש אותה בפרוטה וביותר מפרוטה, במנה. אז לכן היא תהיה מקודשת ועד כאן דף ממזיין.